שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. יש לנו היום תוכנית מרתקת. היום נמצאת איתנו כאן יוליה סגלין, שהיא מנהלת מצוינות מתמטית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
בוקר טוב.
והיום את חמושה בנושא מסקרן במיוחד. אנחנו מדברים על שקר, שקר גס ואו סטטיסטיקה. זה קצת עורפת, אה, אוקיי, סטטיסטיקה זה משהו שהוא באזורי השקרים בחיים?
האמת שהכותרת...
שקרים אנחנו יודעים שזה לא עובד, זה נחמד.
תלוי מה ותלוי איך עושים אותם, ואנחנו נדבר על זה גם.
וגם כשעושים אותם טוב, כפי שאנחנו רואים, מדי מערכת בחירות, מדובר בקוריוז, לא?
זה לא בדיוק נכון, אפשר לחזור על זה, נדבר על זה אחר כך, זה בתחום שנקרא מדגם. סטטיסטיקה, האמת שהמשפט הזה זה לא באמת כי אנחנו באים להציג סטטיסטיקה.
קודם כל, מי המציא את המשפט הזה? המשפט הוא לא שלי.
המשפט מיוחס למארק טוויין. בתרגום ישיר זה משהו כמו שיש שקרים, שקרים מתואבים וסטטיסטיקה, שזה כזה, איזה צורה לשקר.
לא, אבל יש משהו שקרני בסטטיסטיקה, ואנחנו נדבר על זה.
זה לא שיש משהו שקרני בסטטיסטיקה, אלא יצא שם שבגלל שאני כסטטיסטיקאי, מה עושים סטטיסטיקאים? סטטיסטיקה זה איזשהו תחום שיודע לנתח תוצאות, להסתכל על נתונים, להחליט החלטות.
הוא תחום שמייצר הכללה, וההכללה הזו הרבה פעמים יוצרת אשליה של משהו שהוא לא נכון.
לפעמים אתה יכול לשחק באמת עם המספרים, בעיקר כשמישהו אחר לא מבין מה אתה עושה, אפשר לעבוד על אנשים, אבל אנחנו לא, דווקא לא באים להוציא שם רע לסטטיסטיקה, אבל כן נדבר על הרבה טעויות סטטיסטיות ומה הן גרמו. סטטיסטיקה, אגב, השם בלטינית זה אותו מקור של המילה state. זאת אומרת, מדינה, כשאנחנו אומרים, לנו יש את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהמטרה שלה זה לאסוף מידע על תושבים ומה קורה מבחינת... זה גם המקור, סטטיסטיקה ככה התחילה, רק לקרוא סוף המאה ה-18 בערך, התחילו לקחת ולהשתמש בה לתחומים אחרים.
אז בואי, שימי נקודה כאן, אנחנו נספר לצופים שלנו וגם למאזינים שלנו מה יהיה בהמשך התוכנית, ואז נשוב לדבר על סטטיסטיקה, וננסה ביחד להבין מדוע כן יש כאלה שמאשימים את התחום הזה בכך שהוא קצת שקרני, או לפחות איך שאנחנו תופסים את הנתונים שמוצגים לנו, ובאמת אפשר לייצר מניפולציות באמצעות סטטיסטיקה, פעמים רבות. אנחנו בהמשך התוכנית נעסוק גם ב גאווה ישראלית, שימו לב, מכתש רמון הוכרז השבוע, זה היה ביום שני, כשמורת אור כוכבים בינלאומית. מסתבר שיש הכרזה כזו, ומכתש רמון הפך להיות אחד מ... לדעתי 57 שמורות...
הראשון במזרח התיכון.
שמורות כאלה, כן, והראשון והיחיד למעשה כרגע במזרח התיכון, אז אנחנו נדבר גם על המשמעות של מה זה אומר שמורת אור כוכבים, וגם נדבר על ציור מקורי של רובנס שהתגלה אחרי 400 שנה, ציור מקורי ייחן הוא התגלה, תלוי בגלריה. פשוט חשבו שלא מדובר בציור מקורי, וגם על סירה ויקינגית שהתגלתה בנורווגיה ובה עצמות. נספר לכם שמי שעמל על המשדר, עורכת המשדר ינת רחל אורי, המפיקים הם אבי שמאי ואבי שמאי, תודה רבה לטכנאי שלנו יאיר ניומן, תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר וליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה. אז רגע לפני שנקפוץ לענייני מכתש רמון והכרזה על שמורת אור כוכבים, וואו.
כן. קיצור, אין הרבה... מי שהיה במכתש רמון וצפה בכוכבים יודע...
שכל מי שיצא מהעיר מבין שהשמיים נראים אחרת.
בהעיר אתה מתכוון לתל אביב.
לא, העיר זה אומר גם נתניה, שם גרתי, חולון.
כל מקום עם זיהום אור, כן.
כן, כל מקום שהוא ריכוז של אנשים, והוא תאורה מלאכותית, אני חושב, לא?
נכון.
כן. אז בואי נדבר ברשותך, יוליה, על סטטיסטיקה. את מכירה את הנושא הזה מקרוב, אנחנו מדברים על שקרים וסטטיסטיקה, ואת גם שקרנית, יוליה.
בבוקר פעמיים לפחות ביום.
חייבים לשקר כדי לשרוד את המציאות.
כן, אתה יודע, להישאר בכושר.
את גם נשואה, זה כלי עבודה משמעותי בזוגיות.
אתה כבר לא משקר.
אני לא צריך לשקר, אני כבר, די.
נושא מעניין זה דווקא איך אנחנו תופסים. סטטיסטיקה או תחום שנקרא הסתברות. הסתברות זה
מה הקשר באמת בין הסתברות לסטטיסטיקה?
הסתברות, סטטיסטיקה, דיברנו על...
שני מקצועות מאיימים.
הם קשורים. הסתברות זה איזשהו ענף המתמטיקה, שמדבר דווקא על לפעמים לצפות קדימה את האי-וודאות, מה הסיכוי ש... מה, הסיכוי
כן,
שאני
יש
אצא
תמיד
מהבית?
את המשפטים המשעשעים שהסיכוי שלך למות בתאונת דרכים בדרך לתחנת האימורים החוקיים, כן. כמובן, היא גדולה יותר מאשר הסיכוי שלך לזכות באלוטו,
נכון,
לא משנה
בדיוק.
במה.
בדיוק. כן. אז יש כל מיני דברים כאלה. העניין שאנחנו בתור יצורים מאוד רגשיים, בדרך כלל לא יודעים להעריך סיכויים, נכון?
כי אנחנו יוצרים לא רציונליים ורגשיים.
כי אנחנו לא רציונליים, ואנחנו תופסים גם אקראיות בצורה מסוימת. אני אין לך דוגמה. היה איזה פרופסור שנתן מדי פעם לסטודנטים שלו בתחילת הסמסטר, שתי קבוצות, הוא אמר חלק תטילו קובייה, לא יודעת, 5 פעמים, וחלק תמציאו שהטלתם קובייה 5 פעמים. ותגישו לי דפים. והוא במבט היה יודע להגיד מי זייף את תוצאות.
די, מעניין מאוד, כי מה, כי ניסינו לייצר סדרה של מספרים אקראיים, בכוח.
זרוק, תן לי תמציא עכשיו 5 הטלות קובייה דמיוניות, אקראיות. זרקת וקרה משהו.
2, 5, 4, 4, אני סתם כבר בהפוך על הפוך, 1, 3.
סבב. אז מתוך 6 הטלות שאמרת עכשיו, אמרת 2 זהות.
נכון.
מה הסיכוי שמישהו באמת יגיד, יצא לי 3-1-2-2-2. למה? כי בראש שלנו, רצף של 2-2-2,
הוא לא, כן,
הוא יותר
לא טבעי.
נדיר,
נכון, הוא נדיר.
מ-2-1-3, אבל הסיכוי שיצא לי, באופן כללי, אם אני אדבר רגע על קובייה, וזה חשוב לנו להמשך, אם אני זורק את קובייה, הסיכוי של כל מספר, בהנחה שקובייה מאוזנת וסבבה, זה 1-6, נכון?
כן.
יצא לי 6.
אבל מה הסיכוי שיהיו 2 סמוכים?
או, זו, עכשיו, פה אנחנו מדברים...
אותו מספר זהה, אז מה הסיכוי שיצא לי 6, ואחר כך שוב 6?
אז הקטש הוא שיצא לי 6 ואז 6, הוא אותו סיכוי כמו שיצא לי 1 ואז 3, או 6 ואז 1.
איך שהוא אבל בראש זה לא נתפס.
נכון, למה? כי אצלנו בראש 6 מכל המשחקים, זה משהו נחשק. וכיוון שהוא נחשק...
נחשק, מישהו מנסה לעזור לך מלמעלה.
אלוהי המזל, כן. אתה צריך... זה נדיר.
נכון.
למה זה לא... שתי הטלות נחשבות בהסתברות, מה שנקרא, מאורעות בלתי תלויים. הרי
רגע,
הקובייה...
רק נסביר את הנקודה. את אומרת שהסיכוי שיצא לי עכשיו 6, ואחר כך שוב 6, הוא סיכוי זהה לחלוטין לכך שיצא לי 6, ואחר כך 3.
נכון. ברגע דבר. שקבעתי שני מספרים שאני החלטתי, כן. אני יכולה לשאול אותך על שניהם, והסיכוי אותו סיכוי, למה? כי שתי הטלות הן בלתי תלויות. זה כן. לא שאכלתי עכשיו ואז אני מלאה מדי לאכול עוד קצת. זה שתי הטלות
נכון.
לא תלויות. ואז בכל אחת מהן הסיכוי שישית. עכשיו, בהסתברות כלל המפתח, ושוב, הוא חשוב לנו להמשך, הסיכוי ששני דברים בלתי תלויים לקרות ביחד, הוא הכפל בין שניהם. זאת אומרת, אם זה, הסיכוי של הטלה למספר מסוים היא שישית, וסיכוי להטלה מסוימת אחרת היא שישית, הסיכוי הוא שישית כפול שישית, 1-32.
כן.
עכשיו, זה לא משנה לי איזה מספר אני רוצה. הסיכוי עדיין שישית. הסיכוי שיפול 6 ועד 3...
2? כן, אוקיי.
עכשיו, הסיכוי שיפול היא שישית, ואז... 3, זה 6, סליחה, ואז 3, זה שישית כפול שישית, נכון? כי אני רוצה ספציפית את 6 וספציפית את 3.
אוקיי.
זה אותו סיכוי כמו 6 ואז 6.
זאת אומרת, כי פשוט החלטתי על המספרים
האלה. כי החלטתי
האלה.
על המספרים האלה. עכשיו, זה לא משנה, אצלנו בראש אנשים
פשוט,
לא
תמיד
יודעים.
תמיד כשמדברים על סטטיסטיקה זה מייצר התקף חרדה, כי זה אחד המקצועות תמיד הכי מסובכים באוניברסיטה.
צד שני,
תמיד.
הם כל כך רלוונטיים לחיים שלנו, כל
אבל
כך
אנחנו יודעים
דברים...
שמדובר בשקרים, יוליה.
תראה, אם היית יודע... לוטו, אנחנו מדברים על קובייה. בלוטו יש 32, 33 מספרים שצריך לבחור
לא
ביניהם.
מילאתי שנים.
גם אני לא מילאתי,
מבלי,
משהו נראה לי בסגנון הזה.
מבלי כמובן לפגוע במעמדי כפרזנטו, בהנחה שירצו.
אז אתה
כן.
צריך לבחור 7 מספרים.
כן.
עכשיו,
על פניו נראה
פה לכל כבר. מספר יש לך 1-33 או 32, אוקיי. אני לא זוכרת כמה יש. ואז אתה צריך לבחור 7. זאת אומרת, אם אני אכפיל כרגע את הסיכוי...
מה הסיכוי באמת לזכות בלוטו?
הסיכוי בלוטו...
תמיד מדברים על 1-19 מיליון?
נראה לי 1-19... משהו מטורף כזה, סיכוי... קוראים לזה סטטיסטיקאי מס טיפשות. זאת אומרת, הסיכוי לזכות בלוטו הוא כמעט ולא קיים. עכשיו...
אבל מאחר והם מפרסמים כאן, תגידי שהוא סיכוי של 1-1.
כולם זוכים, פשוט לא מפרסמים
כולם. אתה הולך, משלם 10 שקלים, מקבל 5 מיליון.
העניין בלוטו...
זה יוצא עם דירה. הנה, הטכנאי שלנו, יאיר ניומן, הבוקר זכה ב3 דירות.
וואו, כל הכבוד, אפשר אחת?
לא, תמלא לבד. כן, הנה.
העניין, סיפור יפה על הלוטו, שב-2010 היה חודש בספטמבר-אוקטובר, שיצאו אותם 7 מספרים בישראל.
אותם מספרים בלוטו.
אותם 7 מספרים בלוטו.
וואו.
עכשיו, כמובן שהתחילו סיפורים על זה המושחת, זה היה סתם, זה סתם עדות לזה ששום דבר לא נעשה.
זה מין כדורים שבאמת פיזית מסתובבים?
אני לא יודעת מה המנגנון, כאילו זה כדורים שלכאורה נשלפים, או לפחות זה מה שאני זוכרת כשהייתי ילדה בטלוויזיה, אני לא יודעת מה קורה עכשיו.
לדעתי אותו דבר,
אוקיי. כן, הנחתי זה דיגיטלי.
לא, ההפך, חושדים בדיגיטלי, כי המספרים הקראים בדיגיטליים הם פחות אמינים. אוקיי.
בעצם, עכשיו, אנחנו צריכים לחשוב מה הסיכוי שזה יקרה. כי אומרים, מה, זה כל כך מטורף. אבל בוא נחשוב על זה רגע. בעצם אני צריכה שיצאו פעמיים את אותם שבעה מספרים מתישהו בהיסטוריה
נכון.
של הלוטו. עכשיו, בערך מתחילה, את לא תתחיל בערך ב-1950-51, עד היום היו משהו כמו 800 הגרלות. עכשיו, השאלה היא לא מה הסיכוי שלי להחליט על שבעה מספרים ושהם יצאו פעמיים, אלא מה הסיכוי שאיזושהי התאגרלה תחזור על עצמה מבין
נכון.
ה-800 האלה.
נכון.
עכשיו, זה לא סיכוי כל כך נמוך. אמנם גדי אלכסטרנוביץ' חישב את זה בבלוג שלו, והוא העריך משהו כמו אחד ב-20 שנה.
אבל, אז עוד אמת יפה או תובנה שאפשר לחלט מסטטיסטיקה, גם כשיש סיכוי קלוש או נמוך למשהו, הוא יכול לקרות.
הוא יקרה, נכון. הרי נכון. כל דבר שקורה בסופו של דבר,
נכון.
הוא סיכוי, מה הסיכוי שאם, לא יודע, ציפור תעבור מעליי, היא תעבור בדיוק מעליי ולא מעליך. עכשיו, זה כנראה סיכוי לאחד ל-300,000 תושבים. אבל עדיין מישהו יהיה האחד הזה.
נכון. טוב, אנחנו נמשיך את השיחה הזו מיד אחרי השיר הבא, ואז נדבר על שלל עניינים כמו למשל, על מכתש רמון שהוכרז השבוע כשמורת כוכבים בינלאומית, וגם על, כפי שאמרתי, על ציור מקורי, אבוד של רובנס, שהתגלה אחרי 400 שנה, וגם על מצבם של צבי הים, בדרך כלל הם, אנחנו מדברים על יצורים שהם על סף חדה, והנה המצב שלהם משתקם, ואולי הם השתלטו על כדור הארץ, אבל רגע לפני יולי אנחנו דיברנו על סיכוי שיצא לנו מספר מסוים בקוביה, בואי נתקן.
כנראה מוקדם מדי באמת בבוקר, אז יש את המתמטיקה בידיים.
מי ששומע אותנו בשידור חוזר בערב, לא יבין מדוע אנחנו קצת תשושים, אבל אנחנו עכשיו השעה האמיתית, היסטורי, מי ששומע אותנו בערב, זה 7:20 בבוקר, נכון?
והתעוררנו מאוד מוקדם,
ולכן כשאנחנו מטילים קוביה,
אבל עם כל התירוצים האלה, כן, דיברנו על שישית כפול שישית, זה לא 1:32, זה 1:36.
כמה זה 6 כפול 6, יולי, את מתמטיקאית?
אני מתפטרת באמירה הזאת.
36, אז הסיכוי שיצאו שני מספרים סמוכים, נכון, או לא סמוכים, מספר ואחר כך עוד מספר.
ואחר כך בדיוק בשתי הטלות קוביה.
זה שש כפול, שישית כפול שישית, 1:36.
נכון.
ולא 32, אז אין צורך לתקוף אותנו, כמובן, ברשתות החברתיות.
אנקדוטה, אגב, מעניינת, אם דיברנו על הימורים, בתחילת החודש יצא אייטם חדשות, שאומר שנשים יותר טובות בהימורי ספורט מגברים.
כן, למרות
הן זוכות יותר, למרות שהן מאמרות פחות.
כן, הן מאמרות פחות, אבל בהנחה שמאזנים את חוסר השוויון
נכון,
בהתעניינות בתחום.
נכון, זאת סך הכל האחוז שלהן באוכלוסייה שנבדקה, נבדקו איזה מיליון איש, באוכלוסייה באירופה פחות או יותר, האחוז שלהן היה 7%, למרות שיש מדינות כמו בריטניה, שהן כמעט שליש מהמאמרים.
מעניין, למה נשים טובות יותר בהימורים?
אז
מעניין?
אומרים שהן מרוויחות יותר בערך ב-20% ושהן מסתכנות פחות. זאת אומרת, הן עושות הימורים פחות מסוכנים, פחות קיצוניים. עכשיו, ההנחה
אבל
היא
האם לא כל הימור מסוכן? או לא, יש הימור
תראה,
מושכל.
יש הימורים יותר מושכלים. ההנחה היא שכשאנחנו מדברים על ספורט, דיברנו על יצורים רגשיים, הרגישים יותר ורגשיים יותר זה דווקא הגברים.
מעניין.
הקבוצה שאני אוהד, הסוס שאני הכי אוהב. ואז הנשים פחות עושות הימורים רגשיים. זו רק הנחה.
הנשים יותר יקרות.
הן יותר מחושבות, גם זה נראה לפי התוצאות.
רציונליות וחסרות רגש.
תמיד.
תמיד. ודאי מפתיע אותך. טוב, אנחנו רוצים לדבר על צבי ים. אחרי שחששנו לגורלם של צבי הים באופן כללי בכדור הארץ, מסתבר שהמצב שלהם משתקם, למרות שאנחנו עדיין נמצאים בתקופה שנחשבת לאחדה המונית, ממש כמו תקופת הדינוזאורים, רק על פני יותר, על פני זמן ממושך וכו'. אנחנו רוצים להתעדכן בכל מה שקשור למצבם של צבי הים. שלום לדוקטור יריב מליחי, אקולוג מחוז מרכז ברשות הטבע הגנים. שלום לך.
שלום דודו ובוקר טוב.
שלום. אז אנחנו עדים לשיקום, למשהו שהיה לבעלי חיים או אורגניזם שהיו על סף חדה, והנה הם משתקמים.
בוא נהיה קודם כל באופטימיות זהירה. צבי הים בכל העולם יש להם תוכניות פעולה לשיקום האוכלוסיות. התחילו כבר בשנות ה-50, בישראל בשנות ה-80.
כי הם היו על סף חדה?
הם היו על סף חדה עולמית. כתוצאה מדייג יתר, צייד, שימוש בביצים למאכל, סחר בשריון, סחר באיברים לצורכי תרופות, לצורכי מיני בסמים, הדברים האלה לאט לאט נעלמו. הגורמים יכולים להיות מנוטרלים, אם זה הנחיות מיוחדות לדייג, אם זה שמירה על החופים להטלה. וכן, רואים הרבה אוכלוסיות בעולם שמתחילות להתאושש.
אוקיי, אז עד כאן אופטימיות, אתה אומר.
כן, אבל לצו ים חי 70-80 שנה, ואנחנו מסתכלים בדווח של 30 שנה, אז איך תדע מה יהיה בהמשך? כלומר, זה יצור מעריך חיים שהיכולת באמת לאמוד היא כמו לאמוד את האורך חיים שלנו, כך שזה מאוד קשה. אבל אנחנו קצת אופטימיים לחלק למאמינים, לא מכולם.
זה למרות כל הסרטונים בפייסבוק שאנחנו רואים של זיהום על ידי שקיות ניילון וכל מיני צבים מסכנים שתפסו אותם ומצאו שהם אכלו את כל מה שזרקנו והפלסטיק.
שאלה צבים יותר גדולים, לא?
אני לא יודעת, יש
לי דבר. אלה עם הפלסטיקים. הקטנים אוכלים פלסטיקים קטנים. פקקים.
הצבים הבינוניים והגדולים נפגעים. בואו תראו, בישראל בשנות ה-30 היה מסחר בצבי ים. יש מסמך של המנדט הבריטי שאומר שפלסטינה יכולה לשמש מקור ל-2,000 צבות ים ירוקות כל שנה.
כי מה? השתמשו בצבי ים אז למה?
לבשר, לתכשיטים, חלק מהתרבויות שימשו בשריון צבי ים כעריסה לתינוקות.
וואו.
כן, כן, עד היום.
זהו, אנחנו רואים.
בהריסות לתינוקות.
אין מה לעשות. אוקיי, אז כמובן בצחוק, כן.
ואז הגענו וישבנו את ארצנו היפה, ולאט לאט התחלנו לתפוס את החופים בצורת ערי חוף, בצורת מרינות, בצורת חופי רחצה. והצטמצם המקום של צבי ים להטיל את ביציהם, כי צב ים אמנם חי בים, מקורו אבל ביבשה, בעבר האבולוציוני הרחוק, לכן הנקבות פעם בשנה, פעם בשנתיים, פעם בשלוש עולות ומטילות את ביציהם על החוף. כדי לשמור על צבי ים, אנחנו צריכים לדאוג שלא ידוגו, לא יזהמו את הים, אבל גם לדאוג שהחופים יהיו שקטים, חשוכים, מלאי חול ומוכנים לקלוט את הים.
יש את השלטים שמבקשים מהציבור, אני יודעת, בפלמחים יש אחד כזה,
שבערב
נכון, לא להישאר בחוף, לא להפריע
לה. אולי יש אחד לה, כזה בא. רגע, איכן הם נמצאים באמת בישראל?
Just name it, בכל חוף כמעט בישראל.
די.
בכל חוף כמעט בישראל יש הטלות צבי. השנה לדוגמה היו 15 הטלות בחוף הרצליה.
וואו.
כן, ובתקומה קיבלנו מהציבור שמסתובב שם בבוקר ואומר, וואו, אני רואה עקבות, כי צבת ים עולה, זה כמו צמיג של טרקטור שיוצא מהים וחוזר, והלכנו ואספנו את הביצים האלה, אנחנו לא משאירים את הביצים האלה בחופי רחצה, אנחנו מעבירים אותם בשמורות טבע, כי לצבי הים יש מין תכונה, נאמנות לחוף בו הם הודגרו ובקעו. כלומר, דודו, אם אתה צב ים ובקעת בחוף ניצנים, אחרי 20 שנה, כשתהיה בוגר מינית, למיטב אתה נקבה, אתה תעלה להטיל שוב בחוף ניצנים.
למרות שאני קצת, יש לי טראומה קצת מהטירונות שם, אבל בסדר, דווקא בחוף הספציפי הזה.
לך על זיקים.
או, תודה. זהו, הרגעת אותי. רגע, אז המצב כן משתפר ברמה העולמית, אבל עדיין המצב לא מספיק טוב של הצבים, נכון? גם בישראל.
כן, לדוגמה, בישראל, צבי ים חומים עמדנו בעבר על 40-50 קינים בשנה, היום אנחנו מגרדים את ה-200 קינים בשנה. אבל זה 200 קילים בשנה על 190 קילומטר חוף. זה לא משהו, זה לא צפיפות גבוהה. צבות ים ירוקות לדוגמה, אנחנו עדיין מדברים על בין 10 ל-20 קילים בשנה, שזה נקבה עולה להטיל פעם ראש בעונה. אנחנו מדברים על בין 5-10 נקבות שעוד משתמשות בחוף שלנו.
אוקיי. אגב, אנשים פרטיים, מה אנשים פרטיים יכולים לעשות כדי לעזור, או שזה רק ברמת המדינה והתארגנות כללית יותר?
אנשים פרטיים שלא מיומנים צריכים רק לדווח למי שצריך לדווח. לצלצל כוכבית בטבע, ב-6931, ולהודיע, ראיתי צב ים. עונת ההטלה, דודו, היא במאי, יוני, יולי ואוגוסט, והפגיעה היא יולי, אוגוסט וספטמבר. כלומר, עכשיו אפשר עוד לראות צבונים קטנים שבוקעים, צבונים שהוטלו כהדגרה בחול לוקחת חודשיים, ורצים לים. אני חייב להגיד שבשנים האחרונות, אנחנו כבר 25 שנה מבצעים פעולות כאלה, בשנים האחרונות הציבור משתף פעולה.
כן, נראה לי שכולנו בסופו של דבר הבנו שכן נכון לשתף פעולה עם הטבע, אם לא לקטוף פרחים מוגנים, ולא לפגוע באמת ביצורים האלה. כן, המודעות עולה, וגם הרמה המוסרית, אני חושב, של כולנו, והיחס לטבע הוא משתפר.
נכון, בוא ניתן גם מילה טובה לטכנולוגיה. היום כל אחד שרואה צב ים, ואתה מקבל או הטלה או בקיעה של צבונים, אתה מקבל תמונה בוואטסאפ עם סרטון וידאו ועם מיקום מדויק איפה זה נמצא. ואין את הסיפורים, לך מאחורי הסלע, ליד הספין הדייג, ואולי תראה שם איזה תודעת.
מי המאמין שיש יתרונות לרשתות חברתיות. זה לא רק הכל לטנף אחד על השני.
עכשיו, במקביל, הצבים לצערנו, הצבים שנפלטים לחוף ונפצעים כתוצאה מגרפים שנפסים להם, וניילון ממשיכים לקבל למרכז ההצלה במבואות ים, אנחנו ממשיכים לקבל בין 200 ל-300 צבים כל שנה.
אוקיי, טוב, אני רוצה להודות לך, זה היה מרתק, תודה רבה לדוקטור יריב מליחי, אקולוג מחוז מרכז ברשות הטבע והגנים, תודה רבה.
תודה רבה ובוקר טוב.
אנחנו עוסקים בסטטיסטיקה לא לברוח לשום מקום, כי לא מדובר בנושא מבאס, קצת. לא, הנושא עצמו מרתק, אבל המקצוע עצמו, אני זוכר שבאוניברסיטה זה פחד אלוהים.
זה לא המקצוע הזה, זה הקורסים.
משהו שם, כן, נכון, יש הרבה קוריוזים ונקודות מעניינות כמובן, שקשורות לסטטיסטיקה. נמצאת איתנו כאן המתמטיקאית יוליה סגלין, מנהלת מצוינות מתמטית במכון דוידסון. אנחנו עכשיו רוצים לעבור לגאווה ישראלית, אנחנו רוצים לדבר על מכתש רמון, שהוכרז השבוע, לדעתי זה היה ביום שני, כשמורת אור כוכבים בינלאומית. שמורת מכתש רמון היא שמורת אור הכוכבים הבינלאומית הראשונה בישראל והיחידה במזרח התיכון. בעולם כולו יש רק 54 שמורות טבע כאלה. על המשמעות של ההכרזה, אנחנו רוצים לשמוע מפי מי שהיה מבין מובילי ההכרזה מטעם רשות הטבע והגנים, נועם לידר, מנהל אגף אקולוגיה ברשות הטבע והגנים. שלום לך.
בוקר טוב.
היי, אז בוא ספר, קודם כל חגיגה, לא?
כן, באמת חגיגה.
אז מה המשמעות של זה? מה זה אומר שמשם אפשר לראות כוכבים שמכאן או מאזור אחר או מעיר אחרת אי אפשר לראות?
כן, מה שאנחנו שמנו לב בשנים האחרונות זה שאנחנו בצורה מאוד מהירה מאבדים את הלילה בישראל. אני שגר ליד תל אביב, צריך היום לנסוע שעתיים וחצי עד למכתש רמון כדי לראות שמיים זורק כוכבים, כדי לראות את שביל החלב, שאני בטוח שאחוז מאוד קטן מהאנשים בכלל יודעים היום מה זה.
למרות ששביל החלב הוא נמצא מסביבנו, אנחנו גם חלק ממנו. זאת אומרת, אפשר פשוט להביט ביוליה סגלין ולראות את שביל החלב?
אז כשאתה מביט במקור בשביל החלב ואתה מבין מאיפה באת ולאן אתה הולך, אז זה באמת דבר שקצת משנה את הפרספקטיבה היומיומית.
נכון, אבל למה מתוך הערים עצמן אי אפשר לראות את השמיים? זאת אומרת, מה גרם, יש זיהום, או מה גרם לזה באמת שאנחנו לא רואים שמיים?
אז באמת, במאה השנה האחרונות, ברגע שאנחנו התחלנו להשתמש בטכנולוגיה המופלאה הזאת של תאורה מלאכותית, אנחנו הערנו את עולמנו, אבל הערנו כנראה את עצמנו גם לדעת. וכל התאורה שיש בערים, מהכבישים, ממפעלי תעשייה, מחנויות, מהבתים עצמם, לא נגמרת בשולי העיר, אלא זולגת הרבה מעבר, לפעמים עשרות קילומטרים, וזה בגלל שהאור מגיע למעלה לשמיים, לפעמים נתקע בעננים, חוזר חזרה, ואנחנו בעצם מקבלים הילות אור שמקרינות למרחוק, ולא ניתן לראות אפילו 3-4 כוכבים בשמיים עירוניים מצויים.
וואו, זה אגב, אני יכול להוסיף לך עוד נתון, או סתם חוויה אישית, שאני בעיר עצמה שבה אני גר, לעתים אני מביט לשמיים, חושב שאני רואה ירח, ומדובר בסמליל או בלוגו של בנק. יש לוגוים פתאום על בניינים שהם נראים כמו הירח במבט ראשון. זאת אומרת, זו רמאות כללית.
אז מעבר לחוויה האסתטית שאנחנו לצערי מפסידים אותה, מסתדר שיש כאן גם בעיה לטבע, בעיה אקולוגית, ואני, כידוע לך, דודו, אני אקולוג, ולא אסטרונום, וגם לא משורר שמסתכל על כוכבים. ומתוך הדאגה לאקולוגיה, ברגע שאנחנו לפני כעשור הבנו שזיהום אור בשטחים הפתוחים פוגע במערכות טבעיות של בעלי חיים ליליים.
אז בוא תן לנו באמת משהו ספציפי, כן?
לדוגמה, הטלפים שפועלים בחשיכה מוחלטת ויש להם חושים מחודדים כדי לראות בחושך אבל בעזרת שמיעה ולא בעזרת ראייה, במקומות שבהם יש תאורה, אז גם הטרף שלהם, החרקים, גם הוא נמשך לפנסים. כולנו מכירים את הפנסים בקיץ שמושכים אליהם אנשים. וברגע שפריט אחד במערכת הזאת נהיה משנה את ההתנהגות שלו בגלל גורם חיצוני, אז יש לו כאן אפקט דומינו. ואנחנו הבנו שכדי לשמור על הטבע צריך לשמור גם על הלילה. וכדי לשמור על הלילה אנחנו צריכים להקפיד שאכן יהיה חשוך, שאכן הבעלי חיים יראו את הכוכבים, כי גם הם משתמשים בכוכבים לצורכי ניווט, לצורכי הבנה איפה הם במרחב, לגבי אפילו הבנת באיזה עונה הם נמצאים, ולדעת אם להתרבות או לעשות פעולות אחרות. וכשהתחלנו, ומכתש רמון היות והוא שמורת טבע, הרי תפקידו לשמור על החושך ועל המערכת האקולוגית בלילה. אבל תוך כדי גילינו דבר מופלא, ששם בעצם את האקולוגיה והמדע ממש מאחורנית. כאשר התחלנו לבחון את המכתש, ברגע שאנחנו כבני אדם התחלנו לראות מראות שאנחנו לא מכירים מהבית, אמרנו, וואו, יש כאן חוויה אנושית שהיא ייחודית. אולי אנחנו צריכים לשמר גם את הדבר הזה עבורנו, עבור הנפש שלנו, עבור העתיד של הילדים שלנו. וזה בעצם המהות המדהימה של ההכרזה הזאת.
זהו, איך בעצם החליטו שאתם, או לא אתם, אלא בעצם המכתש עצמו, ראוי להיות שמורה כזו? ודאי יש קריטריונים נוקשים, היה צוות שבדק את הדברים שם, את רמת התאורה וכו'?
נכון, אז באמת התנאים של אותו ארגון בינלאומי הם מאוד מאוד נוקשים, ואנחנו במשך 3 שנים ביצענו מדידות בלילה, מדידות קפטניות, ממש מדדנו את החושך, חיפשנו את מקורות זיהום האור, מיפינו אותם, וכאן עבודה באמת נפלאה של הרבה מאוד פקחים של רשות טבע גנים, שממש הסתובבו במדבר בשעות שאנשים נורמליים, מה שנקרא, לא מסתובבים, ותיעדנו את הכל, העלינו את הדברים האלה על גבי כלי מיפוי מאוד מאוד מדויקים, ובעצם קיבלנו תמונה שהמכתש עצמו, פשוט עדיין מוגן מזיהום אור, למרות שהוא יושב, למרות שמעליו יושבת עיר, יושבת מצפה רמון.
כן.
ואת הדבר הזה אנחנו הבנו שא' צריכים לשמר, וב' יש לנו כאן משהו שהוא באמת בסטנדרטים בינלאומיים, ברמה של מקומות קסומים כמו הגרנד קניון בארצות הברית, או כמו אתרים בניו זילנד או בנמיביה. ואת הדבר הזה, ואנחנו בעצם הצלחנו להבין מה יש לנו ביד, וכשהסתכלנו מה מקורות האור בתוך המכתש אולי כן מזהמים, אז יש רק מקור אחד, חניון לילה שלנו, שאליו אנחנו רוצים להביא מבקרים, ולכן לקחנו את כל התאורה הישנה שהייתה בחניון, שלא היטיבה, לא עם המטייל ולא עם המכתש, ושינינו אותה לחלוטין, ככה שהיום אפשר להגיע לחניון לילה, ליהנות מתאורה כדי שלא תיקשל בדרך לשירותים, אבל כאשר תרים את הראש, אתה תראה באמת חוויה...
וכן אפשר לייצר תאורה כזו, שלא פוגעת.
בוודאי, כן. כי המטרה של תאורה היא להעיר מטרה, ולא לזלוג למקומות שאתה לא רוצה. אז כן. אם אתה יודע לשלוט בתאורה, בצבע, בזמן, בכיוון, אז זה כל הסיפור, פשוט מאוד.
וכעת, מה המשמעות של ההכרזה הזו מבחינת המבקרים? מה, לוקחים ממני יותר כסף כי מדובר בשמורה בינלאומית?
לא, חס וחלילה, מכתש רמון או שמורה פתוחה.
יהודי, הם כן, את אנטישמית. פרובוקציה, אוקיי, יופי.
דודו, מכתש רמון או שמורה טבע פתוחה לקהל, השמורה פתוחה 365 יום בשנה, רק תבואו ותהנו. התשלום היחידי הוא רק אם אתה רוצה ללון בחניון הלילה ולהשתמש בשירותים שניתנים שם. ולמעט זה פשוט לבוא. השמירה אינה קשורה לחס וחלילה לעשיית כסף, היא שמורה...
לא, ברור, ברור. אבל טוב, אז קודם כל אנחנו מפרגנים, הטקס עצמו היה ביום שני, נכון? הטקס מכובד שם במקום?
אכן, הטקס היה ביום שני בערב, ואכן, אנחנו על המפה העולמית.
כן, לגמרי. טוב, תודה רבה לדוקטור נועם לידר, מנהל אגף אקולוגיה ברשות הטבע והגנים, האקולוג הראשי לדעתי, נכון? אתה באמת. עדיין אוחז בטייטל הזה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. זהו, אנחנו הפכנו לניו זילנד.
כמעט,
כי היית כמעט שם.
הייתי שם, כן.
ואת
כמעט, אנחנו עוד לא...
הם עדיין יכולים להתנסה אלינו.
כן.
כן.
אין ספק. תראה, יש להם, אנחנו מדברים על מצפה רמון, אנחנו מדברים על האזור עם בלי זיהום אור כמעט היחיד בארץ.
כן, עדיין זה מרשים.
בניו זילנד, אם אתה מסתכל על כמות האוכלוסייה וההתיישבות לעומת הגודל של ניו זילנד, יש להם לא מעט אזורים כאלה.
אבל כמובן שאין כמו הארץ שלנו ואין כמו הכוכבים של מדינת ישראל.
כן, צאו לי שם למצפה רמון.
נכון, אנחנו מדברים על הסטטיסטיקה ברשותך, ואחד הכוכבים בתחום הסטטיסטיקה מלבדך, כמובן, יוליה, הוא פול התמנון.
נכון, הוא סלב רציני.
כן, תמנון שחזה תוצאות של... כן, הוא נפטר.
אפילו הוצאתי ציטוט שתבין כמה הוא היה סלב. הציטוט הלך ככה, סתם, היו מלא כתבות, זה הטייטל של אחת מהן. יהי זכרו ברוך, פולט מנון, הסנסציה של הגביע העולמי האחרון, הלך לו עולמו.
אז מה הוא...
הלך הלילה והוא כמעט בן שלוש.
אז מה הוא הצליח לחזות? התמנון, אני...
אז התמנון, הרי היה את הסיפור, היה באמת את הסיפור שהוא הצליח לחזות את התוצאות של המונדיאל.
כן,
קצת היו,
אוקיי.
היו משחקים, הסיפור היה שהיו
מורידים
לו...
פיזית,
בדיוק,
כן.
היו מורידים לו שני מיכלים של אוכל, ועל כל מיכל היה דגל של אחת המדינות בעצם שמתחרה כרגע, לא שאני מבינה גדולה בכדורגל, לא מבינה כלום.
אבל בתמנונים את כן.
בתמנונים כנראה קצת יותר, לפחות בסטטיסטיקה. ואומרים שלפי המיכל הראשון שהוא בחר לאכול ממנו, לפי הדגל שהיה עליו, זו המדינה שתנצח, והוא באמת הצליח ב-2010 לחזות במרכאות, תוצאות של שמונה מתוך שמונה משחקים.
האם תמנונים לא עשויים לסכן הגרלות כמו לוטו?
תראה, אומרים שתמנונים הם יצורים מאוד מאוד אינטליגנטיים יחסית.
ואגב, נעשה גם, בואי נפתח כאן עכשיו רק סוגריים, אנחנו ממליצים גם לצופים וגם למאזינים שלנו, יש כתבה נהדרת על עיר שלמה שבנו תמנונים, קראתי את זה...
באמת?
כן, ביומיים האחרונים, מתחת לפני הים, שווה לכם לקרוא, אנחנו אולי נדבר על זה בהמשך, בשבוע הבא בעצם, אז שווה לכם לקרוא את זה. כן, כן. הם באמת יצורים מאוד חכמים.
הם באמת משהו מאוד מרשים. כן. שאלה אם עכשיו לכל חובב הימורי ספורט כדאי לאמץ חיית מחמד שהיא תמנון.
אבל יש משהו בתמנון הזה או שמדובר ברמייה סטטיסטית?
נדבר רגע על מה שנקרא אפקט מגירה. כי אנחנו מדברים על שקרים וסטטיסטיקה, ושלא יצלבו אותי כל סטטיסטיקאים אחר כך כשאני אצא מפה, אין כוונה להגיד...
כמובן ידועים כציבור אלים, שמכה אנשים.
מתמטיקה
הם הקיצוניים שבעם שלנו, אנשי המתמטיקה והסטטיסטיקה.
בוודאי, בוודאי. אבל לא שאנחנו באים לרמוז חס וחלילה, אבל איפה באמת הטעויות האלה שלנו? מה אנחנו תופסים את הטעויות האלה?
אני קצת מרגיש שאת רומזת לכך שהתמנון לא ממש ידע
לחזות. תראה. יש משהו שנקרא אפקט מגירה. מה הכוונה? אנחנו נוטים לזכור את הדברים באמת ה-memorable יותר, אלה שעבדו או הצליחו.
זאת אומרת שאם זכיתי בהגרלה, אז אני אזכור את זה ולא את 100 פעמים שלו.
ולא רק אתה תזכור, אתה גם תספר לכל החברים שלך, ואז הם יגידו, אבל יש לי חבר שהוא זכה בהגרלה, אני אלך גם. הוא קוראים לזה אפקט המגירה, כי אם נניח אני איזה חוקר שחוקר איזושהי תופעה, נניח נתנו את אותה תופעה, לא, את תרופה חדשה לאלצהיימר. נתנו ל-100 חוקרים לבדוק אותה. 99 מצאו שאין קשר. הם מיקחו את המחקר והתחבו אותו למגירה. האחד שבמקרה איכשהו יצא שמשהו, הוא יפרסם, ואז יש הטעיה.
וגם ההפך מתרחש, זאת אומרת, אדם שחלילה מעורב בתאונת דרכים וכו', זה לא מה שיגרום למאה אנשים מסביב להיזהר יותר.
נכון, אבל
דברים שליליים אנחנו מרחיקים.
אנחנו יודעים את זה מהאנשים שמעשנים,
כן, נכון, נכון.
לי זה לא יקרה.
נכון.
עכשיו, יש איזו אפקט. עכשיו, מה קרה בתמנון? עכשיו, הוא לא היה היחיד. שניסה, חיית המחמד היחידה שניסתה. עכשיו, מאיזשהו גיגול, מצאתי את פטי ההיפופוטם.
פטי ההיפופוטם.
ג'ימי החזיר, אנטון הקוף ולאון הקיפוד.
ומי מהם קלה יותר?
אף אחד מהם, כולם פספסו באיזשהו שלב. והתמנון זכה. עכשיו, תראה, הסיכוי, דיברנו על, זוכר, מהוראות בלתי תלויים. אז עכשיו נניח באמת שהסיכוי לאם גרמניה או ספרד, הולנד או מי ינצח, נניח שהוא רנדומלי, והוא, אני מנחשת 50-50 יש לי.
אוקיי.
נניח שאני מאמרת, שאני לא מבינה בכלל. סיכוי הוא 50-50, נניח שאני אקלה. עכשיו, הוא קלה בשמונה משחקים. זאת אומרת, חצי כפול חצי כפול חצי כפול שמונה פעמים, הסיכוי שלו רנדומלית, להיות צודק, זה 1 לבערך 250, 1 ל-256.
אוקיי.
עכשיו, הסיכוי לא גבוה, אבל הוא גם לא מאוד נמוך. זאת אומרת, אם יהיו לי משהו כמו 300 חיות, יש סיכוי שמישהי מהחיות מחמד שניסתה לנחש, תצליח.
כן, כפי שאמרנו, יש סיכוי כזה.
פול עלה לכותרות, כי הוא היה זה שהצליח.
זה גם היה קוריוז.
זה היה נחמד.
אז אנחנו נעצור כאן ברשותך, כי אנחנו רוצים... איך את עם ציורים של האומן הפלמי פיטר רובנס? רובנס, בקיצור, כך קוראים לו.
פחות מכירה.
מדובר בציור, אבל ציור יקר, את בטח, זה מרשים אותך.
יותר מרשים שהוא התגלה בגלריה, אמרת.
תקשיבי לי, אחרי 400 שנה, בגלריה, הוא היה תלוי שם בגלריה, אבל חשבו שמדובר בשחזור או בהעתק, ולא בציור המקורי.
שהאוצרת מחפשת לעצמה עבודה.
זה מדהים. אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור אפי זיו, וסופר מרצה למיתולוגיה היוונית ותולדות האומנות. שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
רק נתנצל בפני המאזינים והצופים שלנו, אתה נמצא באיטליה ולכן הדילי, אבל אנחנו משוויצים בזה שאתה באיטליה.
טוב.
שלחנו אותך לאיטליה.
סתם שזה יהיה מרשים.
במימון התאגיד. אוקיי, אז רגע, בוא ספר לנו באמת על הציור שהתגלה.
רגע, יהיו כאלה שיחשבו שזה נכון.
פעם הבאה אנחנו נוסעים להתאגיד.
האמן לי שלא, לא, לא, יוליה. ממש לא. גם אין לך מונית הביתה, יוליה. את חוזרת ברגל. אוקיי, בוא נשמע באמת על הציור.
הציור הזה הוא אחד מכמה ציורים שרובן צייר את הדוכס מבקינגהאם. זה לא הציור היחידי, יש הרי כמה וכמה ציורים, חלק מהם מראים אותו כפרש מאוד מאוד אלגנטי על הסוס, כי הם התיידדו כבר כ-10 שנים לפני שהוא נרצח ב-1617, הוא קנה מרובנס את אוסף הפסלים שלו, והם היו בקשר טוב מאוד כל הזמן. רובנס ביקר באנגליה, והם גם נפגשו בפריז, כך שהיו הרבה הזדמנויות שרובנס והדוכס מבקינגהאם נפגשו, והדוכס מבקינגהאם ניצל את העובדה הזו, וציירו אותו רובנס כמה פעמים. לגבי הציור הספציפי הזה, קודם כל, לא כולם מסכימים שזה אכן ציור מקורי של רובנס.
עדיין אין הסכמה?
כן, אבל בהחלט אני מצטרף לחוגגים, כי כל גילוי ציור כזה הוא חגיגה לכל חובב אומנות, כי זה רק אומר שישנו עוד משהו שאפשר לייחס לצייר, למרות שידעו על הציור הזה, כי הציור דומה לו נשרף לפני כמה עשרות שנים, ובכלל יש רשימה ענקית של יצירות של רובנס שנעלמו או עבדו. חלק מהם עבדו בנסיבות כאלה שאולי יתגלו יום אחד. אז מה שאנחנו יודעים שנשרף או נגנב או הושמד, זה לא יכול לחזור לעולם, אבל יש סיכוי שעוד פה ושם ציורים שנעלמו יתגלו מחדש, אולי נמצאים בעליית גג שלך, ואתה לא יודע אפילו שזה של רובנס.
אז זה היה תלוי בגלריה, ידעו שהוא קיים ועדיין לא? איך קרה?
זה בדיוק הרעיון. אגב, לדעתי בישראל יש פחות עליות גג, נכון? זה משהו שבדרך כלל זה
עם יצירות אמנות.
גם אין יצירות אמנות, וגם קוראים שם תמיד דברים נוראים, סרטי אימה, אולי עדיף. לא, גם זה פחות. אנחנו פשוט עם של קרקע, של מישור. אוקיי. אבל מעניין. אוקיי, אז כן, בבקשה.
קורה הרבה פעמים שמתייחסים לציור כציור של מישהו מסוים, ומישהו חושד שזה אולי ציור של צייר יותר מוקדם ויותר ידוע ויותר חשוב, וקראו לו אחת מקרים כאלה, היו מקרים כאלה לגבי קרוואג'ו, בן דורו של רובנס לפני 400 וכמה שנים.
אבל כן יש דרך לבדוק, אני משער, שיש טכניקות כימיות, פיזיקליות וכו'.
כן, כן, ודאי, יש כל מיני מכשירים, לא שאני מומחה בהם, אבל יש כל מיני מכשירים. כמו שאתה יכול היום לתארך כמעט עד לדיוק מרבי ממצאים ארכיאולוגיים. אתה יכול לקחת עם כל מיני בדיקות מעבדה ולתאריך את הממצא. אז כך שלגבי יצירות אפשר לתאריך את הבד או את העץ, כי לפעמים הציורים מצוירים על עץ, לא על בד כמקובל היום, ואפשר לתאריך את העץ ולהבין, למרות שזה לא סותר את האפשרות שזה זיוף, כי אתה יכול לקחת עץ, לקחת איזשהו ציור מלפני 400 שנה כדי להשתמש בעץ הזה ולצייר עליו משהו אחר. אבל במקרים האלה לא חששו שמישהו זייף, אלא פשוט ייחסו את זה לאומן אחר, או ייחסו את זה לסקיצה. יש הבדל גם בין סקיצה לציור סופי. פעם לא התייחסו לסקיצות, היו אפילו אומנים שזרקו את הסקיצות שלהם. היום מכל סקיצה עושים חגיגה גדולה. אז מתגלות לפעמים שוב סקיצות שהיו זנוחות באיזשהו מקום, ופתאום היום הן מקבלות ערך מאוד יקר. כי היום מתייחסים לסקיצה כמעט כמו שמתייחסים לציור, לא אותו דבר
אגב,
כמובן, אבל
ברשותך כן. שאלה מתבקשת לסיום, כמה עולה ציור כזה? זאת אומרת, אני משער מדובר ב מה ערך שוק של ציור מסוג כזה?
אני אגיד דבר שיכעיס עליי הרבה מאוד מהשומעים שלך, ואתה אוהב דברים כאלה, דודו, כפי שאני כבר מכיר אותך. המעניין הוא שציורים של רובנס עולים הרבה פחות מאשר ציורים של ציירים עכשוויים ומודרניים שנמכרים במחירים לשום היגיון מקצועי, אלא רק היגיון אולי מסחרי כזה או אחר.
אוקיי.
ציורים של רובנס, לצערי, הם יחסית הרבה פחות יקרים מהציורים היותר יקרים. שהיום מסתובבים ושומעים עליהם. זה יכול להיות, זה משהו כמו 20 מיליון דולר, שזה נחשב לסכום מצחיק.
מה זה? זה מגוחך.
זה סליחה
בעיני. מגוחך, נכון?
זה בעיניי, ודאי בעיניה של יוליה, שמדובר בטייקון סטטיסטיקה.
לעומת מחירים של 100 ו-150 מיליון דולר לכל מיני יצירות שכבר שמענו עליהם. אז לכן הוא באופן יחסי, כי מה לעשות?
שאלה היא כמה עולה לבטח ציור ב-100 מיליון. מילא הערך שלו, אבל נראה לי שהפרמיה של הביטוח, זה הכואב באמת, לא?
זה אתה צריך לשאול אנשי ביטוח, לא אותי.
כן, לגמרי. אנחנו רוצים להודות לך מעומק הלב. תודה רבה לדוקטור אפי זיו, סופר, מרצה למיתולוגיה היוונית ותולדות האומנות. תודה רבה לך.
תודה רבה ויום טוב.
אנחנו מדברים על טעויות סטטיסטיות, על חוסר או חסר בקשר סיבתי, אבל כן במצבים שבהם יש מטעם, אל תיבהלו. אנחנו מיד נדבר על אותה ספינה ויקינגית, אבל אנחנו רוצים לדבר על עוד עניין לא אינטואיטיבי בתחום הסטטיסטיקה, והוא פרדוקסים מההולדת, למרות שלא מדובר בפרדוקס קלאסי.
כן, זה לא פרדוקס קלאסי באמת, אבל זה השם הפופולרי של זה.
שזה ממש כמו קסם, כי זה עובד.
זה יפה, זה נחמד לעשות את זה עם קהל כמה שיותר גדול.
האמת שאולי שווה לעשות את זה על בימות הסטנדאפ. כשמז...
הנה לך, יפה אתגר, בפעם הבאה שאתה הולך, כמה בערך אנשים יש לך באולם?
תלוי כמה קונים כרטיסים כמובן, אבל מיליון. לא, אבל כמה צריך כדי...
זה השאלה. בעצם מה אומר הסיפור? כי אתה כבר מכיר אותו, בוא נספר אותו רגע למאזינים. הסיפור אומר ככה, אנחנו, מה הסיכוי שאני אכנס לכיתה, אולם, פאב, ויהיו שם שני אנשים שיש להם יום הולדת באותו יום בשנה.
לא היום בהכרח.
לא היום, באותו תאריך.
אבל אותו יום הולדת.
נכון, באותו תאריך. עכשיו, אם אנחנו נסתכל ואנחנו נאמר שבשנה 365 ימים,
נכון.
יש עיקרון שנקרא עיקרון שוב החיונים, שאומר שבשביל שבהכרח יהיו שני אנשים באותו יום, אני צריכה 366 אנשים.
זאת, נכון.
365 ימים,
נכון.
אני צריכה בהכרח 366
לפחות,
אנשים, בהכרח. לפחות.
כן, בהכרח,
כדי
נכון.
כדי שיהיו שני אנשים באותו נכון. יום. באחד יותר, בטוח הוא יתאים נכון. שם למישהו. אבל...
לא צריך כל כך הרבה.
לא שלא צריך. הסיכוי, אם אני מורידה את כמות האנשים, הוא לא יורד כל כך דרמטית כמו שנראה לנו.
די.
אם אנחנו עושים חישובים סטטיסטיים, הסיכוי, כדי שיהיה סיכוי של כמעט 50%, 50% שאני אפגע ביום הולדת של מישהו, צריך 23 אנשים.
אז שוב, אם יש לי 23 אנשים בקהל,
יש סיכוי של 50%.
בסטנדאפ יש 50% סיכוי שיש שם שני
אנשים באותו יום.
די.
עכשיו, זה כלום, 36, כן. זה פחות מעשירית.
ממש, אומרת, איך זה יכול להיות? וזה באמת עובד.
זה באמת עובד. אם אני עולה נניח ל-41, סליחה, אם אני עולה או במספר, מן הסתם הסיכוי הולך ועולה.
כן.
למה זה קורה? עכשיו, קצת קשה, אנחנו לא ניכנס כרגע לחישובים, זה מיותר.
אבל כן אפשר להוכיח את זה חישובית.
אפשר להוכיח את זה חישובית, קל לדמיין את זה קצת. אם אני אדמיין את כל הימים בשנה, נניח, כמעין חורים שאני צריכה לזרוק אליהם כדורים.
כן.
365 חורים, וכל פעם אני זורקת כדור, שנופל רנדומלית, אקראית, באיזשהו חור. עכשיו, הראשון נופל הוא לבד, נכון? השני, כדי שהוא לא יפגע באותו יום, צריך ליפול, יש לו כבר חור אחד פחות, ליפול אליו, נכון?
נכון.
השלישי כבר יש לו פחות שני חורים.
יפה.
כל פעם הסיכוי
הולך... הם לא צריכים ליפול מחדש לכל נכון. אותם חורים.
נכון.
וואו, מעניין.
כל פעם, הרי בעצם, זה בעצם כמו לשאול מה ההסתברות שאני לא אפגע ביום הולדת של מישהו.
יפה.
וכל פעם, ככל שהכמות עולה באנשים,
וואו, דוגמה יפה.
ההסתברות הולכת וקטנה, כי אני צריכה להיות ביום אחר ממש מכל ה-20 אנשים שנמצאים פה, ולכן מספיק, כשיש לך אולמות של 200 איש, הסיכוי הוא באמת כן. מאוד 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 גבוה, הוא לא אחד.
למרות ששוב, בתחום הסטנדאפ זה לא פייר, כי הרבה אנשים הולכים להופעות סטנדאפ דווקא ביום ההולדת שלהם. אז הסיכוי
אז זה בכלל אתה יכול לעשות קסמים נפלאים.
נכון, לגמרי. אבל זה באמת מדהים. שוב נזכיר, פרדוקס יום ההולדת, אם אני נמצא מול 23 אנשים, נכון?
יש סיכוי של 50%.
50% של שניים מהם יהיה יום הולדת באותו יום. שימו לב, 23 אנשים,
נכון.
וואו.
אם אנחנו עולים כבר ל-40 אנשים,
כן.
הסיכוי הוא כמעט, יש סיכוי שאתה לא תמצא שני אנשים, רק 10%.
10%, רגע, זה אומר ש90%
די. כמעט 90%.
וואו, זה מדהים.
כמון, כן.
זה מדהים, אבל הסבר באמת עם החורים והכדורים באמת מסביר, הדוגמה הזו מסבירה לנו באמת מדוע זה כך. אנחנו עוברים כרגע לנורווגיה, ומתחת לאדמה, סירה ענקית, שבה עצמות, ככל הנראה מתקופת הוויקינגים, התגלתה שם בנורווגיה, אי שם מתחת לחיקר שוק. אנחנו רוצים לשמוע על המשמעות של הדבר הזה, מפיו של דודו בן צור, עיתונאי ומדריך טיולים לאיסלנד. שלום לך.
היי, שלום, בוקר טוב.
כן, אז מצאנו, או לא אנחנו, אבל נמצאה סירה ויקינגית שם, מתחת לאדמה?
כן, זה מתגלה מדי פעם, ארכיאולוגים בסקנדינביה, שוודיה, דנמרק, נורווגיה, אפילו באיסלנד, מדי פעם הם מגלים מעין אתרי קבורה מאוד מאוד מוזרים, בדמות סירה.
אז זהו, זה אתר קבורה, בוא נסביר, לא מדובר באמת בסירה שטבעה באדמה.
לא, הם היו מעלים בעצם את הסירה מהים אל האדמה, ובעצם קוברים בתוכה את האדם.
זה לא מתחיל בתוך הים.
ולא נשארו הרבה שרידים מהסירה, הסירה קצת כבר בעצם כמעט אי אפשר לזהות אותה, אבל רואים שזה צורה של סירה ויקינגית, מה שנקרא לונג בוט, סירה ארוכה, שבתוכה הונח המת, ובדרך כלל בתוך הסירה היו מניחים גם המון המון חפצים שקשורים לאותו מת.
אוקיי. מאיזו תקופה באמת הסירה הזו?
סביר להניח שהיא בין המאה השמינית לעשירית. זאת אומרת, בתקופה הזאת, בימי הביניים, זו התקופה שבעצם המנהג הזה היה נפוץ מאוד בקרב מה שאנחנו קוראים ויקינגים בצפון אירופה.
אוקיי, אז בוא באמת נדבר על התרבות הזו, שאנחנו אולי פחות מכירים. אנחנו מכירים קצת את הקריקטור.
בדיוק, בדיוק. אנחנו ניזונים מהמון המון מיתוסים.
אז מי הם היו באמת הוויקינגים האלה?
אז קודם כל המילה ויקינגים, איפה היא מגיעה? המילה וייקינגור, וייקינגור באיסלנדית או בנורווגית עתיקה של ימי הביניים, הפירוש שלה זה אנשי המפרץ או אנשי המפרצון. אנחנו מדברים על שלושה שבטים מאוד מאוד גדולים בצפון אירופה, מדרום מערב נורווגיה, שוודיה וצפון דנמרק בעצם, משם התפשטו במשך למעלה מ-200 שנה, בין המאה השמינית למאה העשירית, התפשטו הוויקינגים לחלקים גדולים מאוד של צפון אירופה ומערב אירופה.
כן.
עכשיו, אנחנו תמיד רואים אותם בעיני רוחנו כלוחמים, כבוזזים, כשודדים, עם קרניים על הראש. אז א', זה לא מדויק לגמרי. הקרניים על הראש זה הייתה המצאה של אופרות שכתב וגנר במאה ה-19. והוא הלביש את השחקנים באופרה עם הכובע הזה על הראש, אבל זה לא אמיתי. רבים מהם היו סתם אנשים שחיפשו אדמות להתיישב בהם והתפשטו, ובעצם עלו על סירות ויצאו לחפש אדמה חדשה. וככה הגיעו לאיסלנד, הגיעו לגרינלנד, ואפילו לאמריקה. הם הגיעו לאמריקה 500 שנה לפני קולומבוס.
פש, וואו. אז מדובר במין סוג של טקס קבורה? הסירה הזו היא חלק מטקס קבורה של הוויקינגים?
טקס קבורה מאוד 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 אכזרי אפילו. הרבה פעמים היו בעצם קוברים יחד עם האדם הזה, תלוי במעמד שלו, את אחד המשרתים או את המשרתת שלו.
זה דומה למצרים.
כן, זה דומה למה שקורה בהודו. היו, זה היה טקס ארוך מאוד שנמשך כמה ימים, שבמהלכו הייתה המון שתייה של אלכוהול, נכנסים לסוג של טרנס, ובעצם מקריבים קורבנות אדם יחד עם אותו אדם שהלך לעולמו, ואל תוך הקבר היו מכניסים גם כל מיני חפצים שבעצם יעזרו למת בחיים הבאים. והתפקיד של העבד או המשרת היה להכין את אותו אדם לחיים הבאים, לאפטר לייף של אותו אדם. עכשיו, אין לנו מושג כמה התרבות הוויקינגית בעצם השפיעה על 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 מערב אירופה, למשל חלק מהגדול מהימים באנגלית הם קרואים על שם אלים ויקינגים. יום חמישי, Thursday,
כן.
בעצם נגזר מהשם האל תור, אל המלחמה.
תור, נכון.
הויקינגי, יום שישי, Friday, בעצם קרוי על שם האלה פריה, שהיא אלת הפריון במיתולוגיה הנורדית. ו-Wednesday, בעצם על שם האל עודין, אל החוכמה במיתולוגיה הנורדית.
אוקיי, זאת אומרת, התרבות שלהם השפיעה למעשה עלינו עד היום.
עד היום.
לפחות אלמנטים. כן.
והנושא של הספנות, הספינות הוויקינגיות, זה אחד הדברים הכי מרתקים בתרבות של ימי הביניים, איך הם באמצעים כל כך פשוטים, בעצם ניפטו בצפון הים האטלנטי, וחצו את כל האטלנטי מאיסלנד עד מה שנקרא קנדה של היום, הצפון מזרח אמריקה.
כן.
אנחנו מדברים על שנת 1100, ויקינגי בשם לייפור אריקסון מתחיל ליישב את גרינלנד ואת אמריקה. Mm-hmm. 500 שנה לפני קולומבוס, הספרדים לא כל כך אוהבים את זה, אבל זה הוכח ארכיאולוגית והיסטורית כדבר שקרה.
עכשיו, זה לא מדובר בפעם הראשונה, נכון? זאת אומרת, זה לא הסירה הראשונה
לא, כבר יש כמה אתרים כאלה שנמצאו, בדנמרק, בשוודיה, באיסלנד, מוצאים מדי פעם, מה שקורה ביות ובגלל ההתחממות הגלובלית וההכשרה של אדמה, בנסיגה של קרחונים, אז מוצאים כל מיני אתרים כאלה מאוד מאוד מעניינים ברחבי סקנדינביה.
טוב, זה היה מרתק. איפה אפשר לראות אגב את התמונה, את אחת התמונות של אותה סירה ענקית? לדעתי אני ראיתי את זה במרשתת, נכון? באינטרנט. יש את התמונה הזאת, את החפירה.
כן, יש אפשר, אפשר לראות באינטרנט כמה וכמה אתרים ארכיאולוגיים בעצם של קברי ויקינגים מימי הביניים. פשוט לחפש את זה, long boat burial או דברים מהסוג הזה.
טוב, אני רוצה להודות לך מעומק הלב. תודה רבה לדודו בן צור, עיתונאי ומדריך מומחה לחוג הארקטי בין היתר. תודה רבה לך.
תודה רבה, להתראות.
להתראות, ואנחנו חוזרים לשקרים ולסטטיסטיקה. שלום לך, גברת יוליה סגלין.
שלום, שלום.
עברת לדיבוב? מה זה הקול הזה של נפו שיצא לך? אם כן, אנחנו מדברים על... טוב, האמת שעכשיו אנחנו חמושים בנושא רציני מאוד עד כדי טרגדיה.
עד כדי מוות.
שקשורה ל... כן, לסטטיסטיקה.
כן, דיברנו על טעויות סטטיסטיות, אז...
כן.
אנחנו יודעים שלא כולנו באמת מבינים הרבה בסטטיסטיקה. והיה מקרה די מפורסם של מישהי שקוראים לה סלי קלארק. ואותה אישה, היא חיה חיים רגילים, סך הכל סטנדרטית.
אגב, גם בדיקת רקמות או DNA, גם סוג של משהו סטטיסטי, נכון? זה סיכוי של מתאם של אחוזים מסוימים.
אתה מדבר על מעבהות כאלה?
כן, או בדיקת DNA בזירה וכולי.
נכון, נכון, אתה מדבר באמת בדיוק על סמנים גנטיים.
זה לא 100%.
מה שמחפשים בבדיקה כזאת, זה התאמה באמת בין מקטעים של DNA שנמצא למקטעים של DNA של הבן אדם שאני בודקת, אני מחפשת אחוז התאמה גבוה.
אוקיי.
זאת אומרת.
אז מי היא אותה גברת שאת מדברת עליה?
אותה גברת קוראים לה סלי קלארק.
כן.
ולפני משהו כמו 20 שנה, היה סיפור שהילד הראשון שלה מת.
מת.
ממה שטענו שהוא מוות בהריסה. שאנחנו יודעים שזה מוות שאנחנו לא בדיוק עדיין כרגע יודעים ממה הוא נגרם, לא במקרה שלה, באופן כללי.
כן.
מוות בהריסה זה משהו, קורה באחוז מסוים באוכלוסייה. ואז אחרי שנתיים, הילד השני שלה גם מת מוות בהריסה.
אוקיי.
ואחרי חודש עצרו אותה ואמרו, תראי גברת, אנחנו יודעים שהסיכוי שזה יקרה הוא מאוד נמוך. ואצלך זה קרה בשני ילדים. אז דיברנו קודם, זוכר על...
עצרו אותה?
אז עצרו אותה ושימו אותה ברצח.
די.
עכשיו, לא רק דיברנו אז על כפל...
איכן זה היה? איפה זה?
שאלה טובה, אני לא זוכרת. סלי קלארק, נשמע משהו כזה, אבל שווה לבדוק. ובריטית, בבריטניה.
אוקיי.
מה ש... זוכר, דיברנו על הסיכוי ששני מאורעות יקרו. אמרנו שאם אני רוצה שתי הטלות קובייה, אני מכפילה ביניהם. אז אמרו לה, תראי, גברת, הסיכוי שילד אחד, אז תכפילי את זה בעוד סיכוי שעוד ילד.
נכון.
זאת אומרת, כנראה משהו פה מסריח, ואת בטח רצחת אותם, ולא רק זה, הרשיעו אותה ושלחו אותה לכלא. בסופו של דבר...
זו אחריות פלילית שהיא תולדה של סטטיסטיקה, וגם במקרה הזה גם... זה לא נכונה,
אז הבעיה היא באמת, אז הבעיה היא באמת איך מסתכלים על הסטטיסטיקה, ופה בא העניין של יכולת להסתכל בעין ביקורתית, ואמרו, בסופו של דבר שחררו אותה אחרי, אם אני לא טועה, 3 שנים, והיא אחרי הטרגדיה התמכרה לטיפה המרה ונפטרה. מה שאמרו אבל, שתראו,
מה הסיכוי שזה יקרה?
במקרה הזה, זוכר, הכפלנו אירועים.
נכון.
אבל הכפלנו אירועים שקראנו להם בלתי תלויים. עכשיו, במקרה של מוות בעריסה, סביר להניח שילד, שיש לזה כנראה איזשהו קשר גנטי. זאת אומרת, שכנראה יש יותר סיכוי שזה יקרה באותה משפחה. אז אנחנו כבר לא מדברים על סיכויים כל כך גבוהים שהילד השני יסבול צערנו מוות בעריסה. זה דבר ראשון.
אבל מדהים שהשימו אותה והטילו עליה אחריות פלילית.
ודבר שני, אמרו הסטטיסטיקה, אמרו, תראו, צריך גם להתחשב בסטטיסטיקה של שני ילדים באותה משפחה, מוות בעריסה, לעומת הסטטיסטיקה שלה לא לרצוח את הילדים שלה. אם אנחנו מסתכלים על משפחות נורמטיביות, והורים נורמטיביים, הסיכוי של אימא לעשות דבר כזה, זה לא עלינו, הוא הרבה יותר נמוך מהסיכוי שהילד השני ימות ממוות בעריסה עם הילד הראשון. אתם מסתכלים בסטטיסטיקות, תשבו אותם למשהו.
מכניסים אנשים לכלא על סמך שעשועים
סטטיסטיים. תראה, לא הייתי במשפט, יכול להיות שהיו שם דברים אחרים, אבל בסופו של דבר זיכו אותה ואמרו, תראו, זה לא לעניין, זה לא מספיק. אז כנראה שבאמת לא היו שם ראיות הרבה.
אבל הייתם גם בעולם המשפט עשויים ליפול טעויות מתחום הסטטיסטיקה, מעניין.
נכון.
כן, ולכן אגב, גם בתחום האחריות הפלילית, בדרך כלל מקובל לומר שצריך להוכיח שהאדם ביצע את המעשה הפלילי אחות מעל 98%, כאיזושהי אמירה כללית.
באמת? יש אמירה שאחוזים?
כן, כי בדרך כלל בתחום המשפט האזרחי צריך, נטל ההוכחה הוא מעל 50%, ופלילי זה אומר שכמעט בוודאות, או מעל 98%.
הנחתי שנטל ההוכחה הוא צריך להיות כזה, 100% תמיד.
למשל במשפטי רצח, כשאדם מודה ומבצע שחזור, אז אשמח זה אפשר להרשיע אותו, אבל סטטיסטית, יש פה...
מעניין, איך יודעים שזה 98% ולא 90%?
זהו, המשפטנים הם לא סטטיסטיקאים, אבל זה כאילו אמירה שאמורה לשקף איזושהי רמה מאוד גבוהה של ודאות. אבל כפי שאת אומרת, גם אנחנו מכירים טעויות בעולם המשפט.
זה לא היה כזה מזמן, לפני 20 שנה.
מדהים. טוב, אנחנו כרגע נשמע שיר ברשותכם, ואז גם לדבר על המילים שלו, כל זה לקראת יום הכיפורים, וגם ברוח הסתיו שכבר פוקד אותנו, אז בואו נשמע את השיר, בבקשה.
סתיו יהודי בארץ אבותיי שולח בי רמזי אלול כבר משתגעות בקצת הציפורים הקטנטנות שורקות העצם של יום הכיפורים אז יתקע בשופרות לפתוח שערי שמיים ופנים יהודיות מן הגולה בפרפר נוגל ירחפו לפני כיסא אדון עולם סתם יהודי בארץ אבותיי שולח בי רמזי אלול כבר משתגעות בקצת הציפורים הקטנטנות שורקות העצם של יום הכיפורים אז יתקע בשופרות
לפתוח שערי שמיים ופנים יהודיות מן הגולה בפרפר נוגע ירחפו לפני כיסא אדון עולם ובקשות תחנונים וניצוצות הרבה בעומק עיניהם לפתוח שערי שמיים ופנים יהודיות מן הגולה בפרפר נוגע ירחפו לפני כיסא אדון עולם סתיו יהודי בארץ אבותיי שולח בי
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, אנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, והשיר הזה הוא ברוח ערב יום הכיפורים שמתקרב לעברנו ביום שישי, 29 בספטמבר, ממש ביום שישי הזה, ט' בתשרי תשע"ח. אנחנו מדברים על ערב יום הכיפורים, ובאופן כללי אווירת הסתיו כבר עטפה את כולנו, ולא סתם שמענו את השיר הזה, כי אנחנו רוצים גם לדבר על המילים, ואולי לנתח ולהבין טוב יותר את המילים של השיר סתיו יהודי. שלום לדוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, מרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, ומנהל מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר. שלום לך.
בוקר טוב. טוב, אתם פה, כן.
כן, לא, לא, השיר אבל הוא כן מתאים גם למזג האוויר וגם לאווירה הכללית.
קודם כל, נתן לי פה אתגר, השיר הזה הוא איזשהו מפגש פסגה של כל מה שהוא באמת מיוחד, טוב וקל להזדהות איתו בישראל. יש לנו גם את אברהם חלפי, גם את יוני רכטר, גם את אריק איינשטיין מדברים על יום כיפור, מה יכול להיות יותר מרכזי ומשהו שקל להזדהות איתו, אני חושב, בתוך החברה הישראלית.
כן.
ניגש לשיר הזה מאוד בזהירות. קודם כל אני אתן קרדיט, כשגיגלתי על השיר, יש אתר שנקרא תרבות היעל, אתר נפלא, ויושב שם דוד פרץ שהוא גם משורר וגם זמר צעיר, ועושה ניתוח מאוד מעניין לשיר, אז אני אתן לו קרדיט. בואו נתחיל בהתחלה, סתיו יהודי. קודם כל השם של השיר הוא סתיו יהודי, וזה ישר מרפרר לשיר הרבה יותר מודרני, של מיכה שטרית ששר ברי סחרוב, עיר של קיץ, אם אתה מכיר שם שורה, בתל אביב אין סתיו, ישראל היא עיר או של חורף או של קיץ.
מעניין.
יש כאן משהו, סתיו זה לא ישראל. ישראל זה לא סתיו. אין לך עלי שלכת ככה שנושרים.
כן.
נכון? אין עלי שלכת שנושרים אדומים. נכון. ואין לך, אין לך גם את ההתכוננות הזאת לקריסמס, שאתה חש אותה בסתיו בחול. אין, אתה יודע, כי אצלנו הסתיו זה ישר החג, לא מחכים לינואר. נכון? אין סתיו, גם אין סתיו במובן המטאפורי,
כן.
בעיניי בישראל. זאת אומרת, יש לך או סקנדל או פסטיבל, אני זוכר את המילים, כן?
יש משהו בזה, שחור נכון? לבן.
נכון, ופתאום הוא אומר סתיו, אצל אברהם חלפי סתיו, זה סתיו יהודי, זה לא תקופה, זה לא ישראל דווקא, זה לא מזג האוויר, הוא לוקח את הסתיו יהודי, סתיו יהודי בארץ אבותיי, שולח ביר עם זה אלול.
כן, אתה צודק שבאמת גם האסוציאציה היא יותר של משהו גלותי יותר, ופחות ישראלי באמת. היהודית פה היא לא סתם על שום הזהות היהודית שלנו, אלא על הגלותיות, אני חושב, אבל אולי זו תחושה, כן.
בעצם בעיניי השיר הזה הוא שיר של מי שמביט מהצד קצת על הטקס, ולכן אני חושב כל כך הרבה ישראלים מזדהים בו, כי יותר אנשים לא נמצאים כל שבת בבית הכנסת מאשר
אלה שכן נמצאים, אבל מאוד מזדהים עם יום הכיפורים, אני חושב שיש את זה כאן. דבר השני שיש בשיר, זה איזושהי דואליות בין הגלות לבין ישראל. תראה, מה זה ארץ אבותיי? כולם אומרים, ארץ אבותיי זה ישראל, נכון? זה ארץ אבותיי, אבל אבותיו של אברהם חלפי היו בפולין. זה אבות, 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 אבותיו, 2000 שנה היו בישראל.
כן.
אז איפה זה אבותיי? זה ישראל או זה פולין? זה קצת מזכיר את לאה גולדברג, בארץ אהבתי, כל האוסף שירים הוא לא על ישראל, הוא בכלל לא, הוא על
כן,
פולין.
כן, זו הטענה, כולנו, נכון.
כולנו טועים בו. זו שאלה כאן. עכשיו, שולח בי רמזה אלול, רמזה אלול זה רפרנס לגמרי לדעת. יש לנו את רמזה אלול, מה הם א' למד ו' למד, שמרמזים כל מיני דברים. אני לדודי ודודי לי זה אחד מבין 50 רמזה אלול, חיפשתי אותם באינטרנט.
אה, וואו.
כן, האלול יש בו איזשהו רמז, א' למד ו' למד. זאת אומרת, משהו בתקופה הזאת שולח בו רמזים, כבר משתגעות לי קצת הציפורים הקטנטנות שורקות העצב של יום הכיפורים. תראה, מה שמשתלח בו, הדבר שמזכיר לו את יום הכיפורים, זה לא השופר שנגיע לו אחר כך, אלא ציפורים, משהו בטבע ששורק לו עצב. יש איזשהו, אני לא יודע, אולי געגוע, אולי עצבות, איזשהו דכדוך סתווי כזה, שהוא לא במזג אוויר, אלא בהרגשה, בכל זאת, ב-30 מעלות קשה שיהיה סתיו בתל אביב, שמתנגן בך בפנים.
כן, אבל באמת געגוע למה? כן, אני מבין את תחושת העצב, אבל באמת פעמים רבות אנחנו מרגישים געגוע, לא ברור למה, אבל. אולי סתם כולנו מדוכאים. נוצר לי למה, אנחנו סתם בדיכאון כנראה.
נו, ולכן תמיד, הפעם היה יותר טוב, לא מכיר?
לא, אבל זהו, שלא, אנחנו סתם, אולי פשוט כרגע אנחנו יותר מדוכאים מבעבר, אבל פעם לא היה יותר טוב.
אנחנו נוטים לזכור דברים בצורה יותר חיובית, זה מוכח.
אפקט המגירה.
אל תתנו לי לענות לזה. אז קודם כל אפשר להתגעגע גם למה שלא היה, אנחנו יודעים את זה, אבל אני חושב שכאן הגעגוע או הדואליות שלו היא בין גולה לבין כאן. זאת אומרת, אנחנו רואים מישהו שהוא קצת מהגר, עבר מאירופה לישראל, אימץ עברית ונהיה המשורר בעברית, קצת כמו כולנו, כן? כולנו הגרנו לכאן, מי מאירופה, מי מהמזרח, וכולנו הגענו לפה, וכולנו באיזושהי נקודה כזאת של מה אנחנו עושים אמביוולנטים, האם זה פה, האם זה שם, ואז היא תקע בשופרות לפתוח שערי שמיים, ופנים יהודיות מן הגולה באפרפר נוגה רחפו לפני כיסא אדון עולם. שאלה כאן היא מה זה? האם אז שתוקעים בשופרות, והאם כל הנשמות שעומדות לפני כיסא אדון עולם ונשפטות כמו בתפילה ונתנה תוקף, אוקיי, ואז שופרות, אם אתה מכיר, זו התפילה הכי מפורסמת של יום הכיפורים.
כן.
או שיש כאן משהו אחר, אולי כאן זה אותם אלה שנרצחו בשואה, תזכרו את התקופה שבה נכתב, והם עולים עכשיו מולו באיזה פרפר נוגה, ואולי כשהוא מסתכל פנימה על בית הכנסת, והוא כבר בחוץ, כי הוא כבר לא אדם דתי, אף על פי שהוא גדל, כמו הרבה מהאנשים באותה תקופה, בתוך בית הכנסת, תחשוב קצת על כל השירים שלמדנו בבית הספר של המשורר הלאומי הישראלי, כן? נתרתי שם לבד תחת כנסי השכינה, על איך הוא נמצא ומסתכל על בית הכנסת ורואה שם פנים יהודיות באפרפר, אולי זה הזיכרונות שלו, של אותם אלה שנשארו שם, אולי תמונה בבית של אבא ואימא, שהוא רואה אותה באפרפר ככה מציבה.
שוב יש איזו קורלציה אולי באמת בין יהודיות לבין גלותיות. זאת אומרת שכאילו יש איזו דיכוטומיה או איזושהי הבחנה, שוב, שהיא לא אופרטיבית, אבל כאילו היהודיות הגלותית אל מול איזושהי ישראליות שהיא כמובן לא גלותית. אולי...
אני נורא מסכים איתך. אני חושב שלכן זה מתחיל בארבע מילים שמבטאות את כל מה שאמרת. סתיו יהודי בארץ אבותיי. אז ישראל היא ארץ אבותיי.
כן.
וזה שלי, ונלחמתי להגיע לפה, וניצחנו, ונלחמנו, ושילמנו, והקרבנו, ואנחנו כאן, וזה שלנו, ופה לא ירדפו אותנו, והנה חזרנו, אחרי 2000 שנות. אבל הסתיו הוא יהודי, הוא לא סתיו ישראלי.
כן.
זה לא קיץ ישראלי שמסמא את העיניים ורצים בו בסנדלים על החול. הסתיו הוא יהודי. הוא בא וכבר גונז מפה, ואצלו סתיו יהודי זה לא יהודיות ישראליות של מקומות הקודש שחוזרים אליהם, אלא בית הכנסת, ובית הכנסת לא בית הכנסת הכיפה הסבוגה הישראלי שאנחנו לא מכירים,
נכון.
אלא בית הכנסת של שם. של שם, ותוקעים בשופרות, ופנים יהודיות מן הגולה, זאת אומרת, הנה היהדות, היהדות היא מהגולה, מרחפת לפני כיסא אדון עולם, אבל בסוף, בסוף יש משהו חיובי, ואני יודע שאתה אוהב, אז אני אכניס טיפה חיוביות. כאן נוצרת המוזיקה, ונהיה קטע שיוני חל, שיוני רכטר כותב, ותמיד הוא כותב מוזיקה שאי אפשר לשיר, ובקשות ותחנונים וניצוטות הרבה בעומק עיניהן, בהצלחה לנסות לשיר את זה בבית, לחיות אריק איינשטיין, אבל וניצוצות הרבה בעומק עיניהן. והניצוצות הם התקווה. הניצוצות הם פתח הגאולה, אם תחזר אל הדת. הניצוצות זה אור. תראה, כל השיר הזה הוא אפור. אין בשיר הזה אור. האור מגיע ממש בשורה האחרונה, בעומק העיניים יש הרבה אור. יש הרבה ניצוצות שמהירים, שאומרים על התקווה, שאומרים על ההתחדשות. ואת נותן לנו חלפי בכל הגולה והאפור, אפילו לא אפור, יש לו אפרפר נוגה יותר סתם מצבע, צבע שאפשר להרגיש אותו, כן. בסוף מגיעות הניצוצות, הם התקווה של כולנו שיהיה טוב יותר בשנה הבאה.
מעניין מאוד, וגם אני קצת מרגיש שהוא קצת מתגעגע לתקופה שבה קיווינו, ואילו ההגעה לישראל כנראה בעצם אנחנו כבר לא צריכים לקוות, אלא אנחנו כבר כאן, ואולי הוא מתגעגע לתקופה שבה היו לנו רק בעיניים ניצוצות ולא מעבר לזה היום. אבל טוב, זה מאוד מסקרן.
אני רק אגיד מילה על מה שאמרת. יש בזה הרבה, אני רגע חבוש את קובע פסיכולוג, יש הרבה באמת הרגע שלפני, אותה הרגשה, התרגשות שיש לנו שלפני איזשהו
שינוי, נכון, בדיוק, כן.
ואז כשהוא כבר מתרחש, שאם אתה רוצה בסטטיסטיקה, שאם לוקחים את כל הקומת ההסתברויות האפשרויות, היא קורסת לאפשרות אחת שבאמת מתרחשת,
כן.
אז אתה, רגע, זה באמת מה שרציתי.
נכון, מה שרציתי, עושים שרציתי, מכאן, נכון, נכון, לגמרי.
זה האוכל שרציתי, והחוכמה היא להסתכל ולהגיד, כן, כמה טוב לי.
מעניין, טוב, זהו, הסייף היא התוספת שלך. תודה רבה לדוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי ומרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, וגם מנהל מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר. תודה רבה.
תודה.
דיברנו מעט על הסתיו, וזה הזמן לדרג את עונות השנה. מה העונה האהובה עלייך, יוליה סגלין?
אביב לגמרי.
מדוע? כי אביב זה מתמטיקה.
כי אביב זה פורח, זה אחלה טיולים ברגל.
כן, אבל זה בנה לי להגיד אביב. צריכה עם חורף, סתיו.
חורף, כי אפשר לגלוש, לא בארץ.
את גולשת? לא. אוקיי, כן? אם כן, יוליה סגלין, יש לנו כותרת, היא גם גולשת, באמת? איכן את גולשת?
בחול בעיקר, בארץ אנחנו לא טובים יותר מדי בשלג.
לא.
חרמון קטנצ'יק על 400 איש.
זאת אומרת, יש לך גלשן ובין תרגיל מתמטי לאחר.
אנחנו בחשבים מהירות, כן.
כן, אוקיי, טוב, הנה גילינו שגם אפשר להיות מתמטיקאי וגם גולשת.
שיהיה לך חיים.
בו זמנית. תודה רבה.
אנחנו פותחים פה חזית.
אנחנו רוצים לדבר עם אומן המצחק והמדרג הלאומי שלנו, אורן ברזילאי, שסוף סוף יכריע איזו עונה היא העונה המדליקה ואיזו עונה הכי פחות. שלום לך.
הכי פחות מדליקה, תראה.
בוא נתחיל מהכי פחות.
כן, בוא נתחיל מדבר כזה. כמה עונות יש בעצם? זו שאלה ש... אתה יודע, ניגשתי לדרג את זה, וזו שאלה שראוי לשאול. אצלנו, אנחנו חיים במדינה עם מזג אוויר ממוזג, יש אצלנו בתיאוריה 4. מי שגר על קו המשווה, יש לו את העונה החמה ואת העונה הגשומה והעונה היבשה. בכתבים יש לך קיץ וחורף בלי עונות מעבר. וגם, אוקיי, גם אם נתמקד רק בישראל, אתה יודע, אנחנו אוהבים לחשוב שיש 4 עונות. בפועל, אני אשאל אותך ככה, איזה עונה עכשיו?
כרגע סתיו, לא?
למה? בעצם? אתה רואה עלים ברחובות, אתה רואה עגלות חציר עמוסות, וכאילו כל המאפיינים, אין אף אחד מהמאפיינים האלה של הסתיו. זאת אומרת, גם בישראל...
גם בסתיו זה לא מעניין.
כן, וקיימים המון ביטויים, אתה יודע, יש סתיו קיץ מאוחר וקיץ מוקדם וקיץ אינדיאני וכל מיני, זאת אומרת, יש המון תתי עונות, זה לא בדיוק 4, אבל גם, אתה יודע, אין לי זמן בלתי מוגבל בתוכנית, אז סימצמתי את זה ל4 עונות הרגילות, פלוס תוספות.
אז הנה היה הג'ינגל, הזמריר, במקום הרביעי.
במקום החמישי.
בחמישי, יוליה, תשאירי פתח. במקום החמישי, יוליה. מכובד מאוד.
מדהים, מדהים. אז ככה, אז במקום האחרון נמצאת העונה שבה אנחנו עכשיו, שנקראת קיץ מאוחר, או לייט סאמר. ויש לי קצת בעתיות עם העונה הזאת, כי בניגוד לקיץ בישראל, שבו אתה יודע מה אתה מקבל, אז פה יש, אתה יודע, יש הרבה פייק ניוז, יש ניסיון להונות את הציבור.
נכון.
אתה יודע, זה פשוט, הוא ממתג את עצמו, זה קצת כמו הרפובליקה העממית הדמוקרטית של סין, כאילו, אוקיי, אתה מתייע, אתה ממתג את עצמך, הייתי שמח אם במקום להשקיע ביחד, שספר לכולנו שסתיו עכשיו, אז העונה הזאת הייתה משקיעה יותר בזה שאשכרה לא יהיה חם, okay. רוב הזמן. אז זה במקום האחרון. במקום לפני האחרון, okay. אני מדרג את הקיץ, בעיקר כי הוא עושה שירות נוראי להסברה הישראלית, בחול.
כן?
כי למי מיתן לא צריך להיות בחול ולפגוש חבר'ה שבטוחים, אתה יודע שאנחנו, אז אתם במדבר, אז אתם רוכבים על גמלים, זה כמו בתנך.
איך זה עובד?
אז אוקיי, זה, אני מניח
ש... פה דווקא בורחים כל האירופאים כל הזמן.
כן, בורחים בעיקר בשנייה של... צריך לשאול את עצמך לאן הם בורחים, סבבה, לחופים בתל אביב ולכותל, ובשנייה, שאר הדברים שהם איזה, זה... לגלות ששני שליש מהמדינה זה בעצם מדבר, והם רוכבים על גמלים ומשחזרים להם איזה חוויה שהיא לא עושה שירות, לדעתי, שירות מדהים להסברה שלנו כמעצמה אזורית. זה מזכיר לך קצת שאנחנו, בקיצור, שאנחנו במדבר.
אנחנו כן, אוקיי. במקום השני?
במקום השלישי נמצא סתיו.
אוקיי.
שאני מרגיש לא נוח לשים אותו בדירוג, כי מצד אחד זה העונה האהובה עליי, מגיע לו לדעתי יותר מכולם, אבל אתה יודע, זה כמו לשים חד קרן בדירוג חיות. זאת אומרת, זה לא פייר.
הוא לא קיים בארץ.
הוא לא קיים, וזה בוא לא נעמיד פנים שהוא קיים. זה קצת לא הגיוני להשוות אותו לשאר העונות. אז הוא שמתי אותו באמצע הדירוג.
אוקיי. הלו?
כן, במקום השני...
אה, יפה, אוקיי, נבלתי,
כן. לא, 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 לא. ברור.
במקום השני נמצא... אוקיי, אני רק אומר לך שיש לנו 40 שניות, אתה תהיה חייב להספיק, כי זה מסקרן אותנו.
אין בעיה, במקום השני נמצא אביב, והסיבה שהאביב שם, אני מצטער, אני מת על העונה הזאת, קשה לי קצת עם הקהל של הסליחה,
הוא צודק.
זה כמו הקהל של משחקי הכס, או של ברצלונה וריאל מדריד, כזה, אתה רוצה להיות באדם, אבל תמיד כאילו זה דיון נורא 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 מאיקס, וקשה לך להיות מזוהה עם זה.
אני אנחש שהיום הולדת שלך בחורף.
אני קניתי.
היום הולדת שלי למעשה בסתיו.
רגע, אז תן לנו את המקום הראשון. כן, בבקשה.
במקום הראשון נמצא החורף, ואני חושב שבחורף יש משהו מאוד מאחד. כי זה בעצם משהו שלא היה קיים אף פעם. זה כמו ארץ ישראל הישנה והטובה, זה כמו כסף.
אוקיי, אנחנו...
כמו שנפסיק להאמין בו, הוא לא יהיה קיים, ויש בזה משהו חמוד לדעתי.
תודה רבה לך, אורן ברזילאי, ותודה לכל מי שעמל על השידור הזה. אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם. להתראות. תודה, אורן.